אז מה עושים? דילמות חינוכיות עם איש החינוך, הרב רפאל קליינמן. לעלייה לשידור, לתגובות בנושא התוכנית ולשאלות בנושא חינוך, חייגו ל-03-593-93.
ערב טוב, מאזינים יקרים, כאן רפאל קליינמן, ואנחנו שוב בתוכנית שלנו, שעה שנייה, אז מה עושים? דילמות, סוגיות בחינוך, מתלבטים, שואלים, ואנחנו כאן בשבילכם, בעזרת השם, משיבים. מספר הטלפון שלנו 03-5-0-0-93-93, וגם בוואטסאפ, באולפן, 055-333-93-93. האורח שלנו בתוכנית, סליחה, מוטי זולברג, שהוא יועץ חינוכי, הוא מרצה במכללות להוראה, והוא גם יועץ חינוכי בעמותה שנקראת אם הבנים, שהיא נותנת מעטפת למשפחות חד-הוריות, והטכנאי שלנו, אוריה וולמן. ואנחנו נמשיך, כי הסוגיה שלנו היא כל כך טעונה, ויש כל כך הרבה מה לדבר, ונכון שהזמן לא יספיק, אבל מה שאפשר, אפשר, וזאת נעשה בעזרת השם. משפחה שהחליטה לשנות את המבנה, את התא המשפחתי, וזה בהחלט כן, אנחנו צריכים להבין שמשפחה שעוברת משברים, משבר הגירושין, יוצרת השפעות וההשפעה על התלמיד. דיברנו על הנקודה הראשונה, שזה בעצם על הביטחון, הדימוי העצמי של הילד, כמה זה קשה לו, כמה זה גורם לו לטלטלה. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על ההשפעות להורים, ההשפעות שקורות לילדים במסגרת הלימודים, כמה זה משפיע עליהם בתוכנית הלימודים שלהם, בתפקוד היומיומי שלהם, אבל יש לנו מאזינה, ואנחנו אומרים ערב טוב. הלו?
ערב טוב, הרב.
ערב טוב.
הלו?
שלום וברכה, ערב טוב.
שלום, הרב. אני, הרב?
כן, כן, שומעים אתכם.
כן. כן, כן. רציתי להגיד קודם כל תודה רבה על התוכנית, אנחנו לא מפסיקים לשמוע אותה ומחכימים מאוד.
תודה, ברוך השם.
לגבי הנושא שאתם מדברים עכשיו, כן. אתמול אני מכירה באופן אישי, ואפילו הוא מכיר את הבן שלי, ארגון מסוים שהיינו בו. וכל מה שדיברתם בשעה האחרונה, פשוט נוגע מאוד מאוד בבן שלי, ובכל החיים שעברנו ממש, לא הייתה דוגמה שלא עברנו אותה על עצמנו.
רק רגע, שנייה ברשותך, רק שנייה, יש לנו פה את הקלה, אנחנו לא שומעים את האורח שלנו. יש עכשיו, שומעים אותו, מוטי? כן?
ערב טוב לך.
כן, הנה, שומעים. יופי, אפשר להמשיך.
ערב טוב.
אני לא מזהה, אבל תודה רבה על המשוב.
כן, אתה עזרת לנו המון המון.
יופי.
גם מהם הבנים.
סייעת תשמעיה.
ממש, ברוך השם. היום ברוך השם אני נשואה כבר 3 שנים, אבל התמודדתי עם מציאות חיים מאוד מאוד קשה, מי שהתגרשתי כשהילד שלי היה בגיל 3. והיום, כמובן ש... יש לו הרבה הרבה בעיות נפשיות בגלל, לא יודעת אם נפשיות, חברתיות, מורכבות, בגלל כל מה שסיפרתם בשעה הקודמת. ממש אחד לאחד, כל דוגמה עברתי אותה על בשרי ועל בשרו של הילד לצערי הרב. כן, ממש אני יכולה לתת אחד אחד. עכשיו השאלה שלי זה היום, הוא מטופל כבר שנים, ולצערי הרב אז בשנים ש... שחווינו את זה, לא נעים לומר, אבל לא היה מי לדבר. ולא שהיה מישהו שהיה אכפת לו, לא בדין, עובדות סוציאליות, לא... אף אחד אז לא היה, לא עניין אותו. והיום אני עוברת את כל ה... מה שנקרא תוצאה של הדבר הזה. שאלה שלי, אם אתה, מהניסיון שלך, יש טיפול היום במצב הזה שנוצר אחרי כל כך הרבה שנים, ולשלוחות של מה שילדים מתמודדים עם זה אחרי זה?
וואו, קודם כל תודה רבה על ה... גם על המחמאות בהתחלה, וגם על עצם השיתוף שאת בוחרת ככה לשתף את כל עם ישראל. אני אגיד לך משהו, אני לא יודע עם מי אני מדבר, ואני לא יודע בדיוק על מה את מתכוונת עם הבן שלך, אבל אני יותר מנותן לך את ההזדמנות בשמחה רבה. את יכולה להתקשר אליי בצורה פרטנית, ואני אנסה לראות מה אפשר לסייע. אני כן יכול להגיד לך ש... ברוך השם, אני 20 שנה מלווה ילדים למשפחות חד-הוריות, אני לא יודע מאיזה שלב את מכירה אותי, אבל כל מה שהגעתי בכלל לעולם החינוך, זה היה כי אני מיד אחרי החתונה, ממש כמה שבועות אחרי שניסיתי, התחלתי לעסוק עם ילדי גירושין, כי הבנתי ששמה זה, איך זה נקרא, ספר תורה בלי מזל, משהו כזה. ויצא לי לפגוש עשרות רבות של אנשים נשואים באושר ובאושר, שאני הכרתי אותם כשהייתי מדריך בקייטנות שלהם הבנים, כשהייתי רכז, או שערכתי להם ליל סדר ציבורי, וכל הפעילויות שאת מכירה של אם הבנים.
היינו שם,
אז הנה, אני יוצא לי לפגוש המון, בכל מיני הזדמנויות. לכן אני לא יודע מה להגיד לך תשובה, אבל בעזרת השם יש מספיק כלים בעולם שיכולים לעזור, אני מאמין גם לבן שלך. אני יותר ממזמין אותך.
כי פשוט שאני מפנים אותי מטיפול לטיפול, מטיפול לטיפול, אני לא מרגישה שיש משהו שיכול לעזור, ואם פה זה הבמה להגיד שאבות ואימהות לא יודעים את הנזק העתידי שיוצא אחר כך מכל הדבר הזה, מכל הדוגמאות שנתת, אם הייתי יכולה רק לפרט, כמובן שאני אומר שזה לא זמן למקום, אבל פשוט הנזק הוא, אין לשער ואין לתאר אותו, מה שקורה אחר כך.
האמת שאני חושב שמה שהגברת כאן אומרת דברים מאוד משמעותיים, וכן יש פה, כמו שמוטי אומר, הנה, גם הוא ברמה האישית שלו כמטפל, פוגש אנשים ורואה אותם גם בתוך המסגרת החינוכית, וגם כן באופן פרטני. אז תודה רבה קודם כל על החיזוק שלכם, ואני חושב שכן, יש מענה, אני רוצה, תודה למאזינה. לפני שנעבור למאזין הבא, אני רוצה לציין וגם לשתף את המאזינים, ואותך מוטי, במקרה שאני מלווה, באמת בסוגיה כזו של משפחה בן להורים גרושים, וזה לא יאומן, איך שמצד אחד, אני מדבר על מציאות של הורים שמכבדים אחד את השני, על אף הגירושין. אבל אני מתפעל מהיכולת של הבחור הזה, כמה מקום הוא נותן לכל הורה והורה, כמה הוא מבין שהם עושים למענו, והם משתדלים למענו. ואחד מהצדדים ניסה בשנית, ושם התחיל לקרות משהו. זאת אומרת, ברגע שהבית של אחד מהצדדים נבנה מחדש, פתאום נפערה בור, ממש באר או בור, שיצר פה איזה רעידת אדמה בעולם של הילד הזה, שעד היום, למרות הפירוד, הרגיש די בטוח. אבל עכשיו זה כבר משהו אחר. ואני חושב שכתשובה למה שהגברת כאן שואלת ומבקשת, בהחלט כן, קחו בחשבון, יש אנשי מקצוע, ברוך השם שהם קיימים, אני אבל כן יכול לציין שאיש מקצוע זה עניין של סייעתא דשמיא מיוחדת, של חיבור, של קשר. לפעמים זה לוקח זמן עד שמגיעים לאותו אדם שגם המטופל מרגיש נוח להיפתח ולהרגיש שבאמת החדר הקסום, שאנחנו קוראים לו החדר הקסום, הוא המקום שהוא מרגיש בטוח ומוגן, וזה לוקח זמן. לפעמים צריך לעבור יותר ממטפל אחד או שניים, עד שבאמת מגיעים לאדם שהוא השליח האמיתי, צריך הרבה להתפלל על זה, שיהיה לנו שליח טוב.
כמו שידוך אמיתי בין בני זוג?
לגמרי, לגמרי. זה שידוך ממש לא שונה מכל שידוך אחר. חיבור בין שני אנשים זה שידוך, וצריך הרבה תפילות על זה. אז אני כבר רוצה, לפני שמוטי רוצה לספר לנו דבר מאוד מאוד חשוב, על המרכיבים שמשפיעים על העולם של הילד הזה, הילדים שעוברים את חוויית הגירושין, יש לא מעט אנשים שבעצם אמורים להבין את המשמעות ולהבין שיש פה צורך לא להישאר אדישים ומה לעשות. אבל יש לנו מאזין, ומה לעשות? התוכנית הזאת היא מיועדת למאזינים. אז בוא נגיד ערב טוב למאזין הבא.
ערב טוב.
הלו.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, מה שלומך?
תודה, ברוך השם.
כן, בבקשה.
אז קראתי בעיקרון לעלות היום לשידור יותר בשביל לדבר תובנות, יותר בשביל כאילו למצוא את הפתרון לאו דווקא ולטפל בו לאו דווקא בסימפטום, אלא למצוא אותו מהשורש ולהבין את הבעיה באמת שקורית, ומשם אי אפשר לפתור את הבעיות שאנחנו חווים בעם ישראל, כי אנחנו שמים לב לסטטיסטיקה, אני מאמין שלא צריך אפילו לראות את זה במספרים, רואים את זה במציאות לצערנו, והמצב הוא לא פשוט היום, הילדים היום חווים הרבה הרבה בעיות נפשיות, זה לא היה אף פעם בצורה כזאת כמו היום.
אוקיי.
גם אם זה מדובר בחשיפה לדברים היום שילדים נחשפים אליהם, כמו שדיברת מקודם לגבי האבא שחושף את הילדים לדברים מסוימים.
כן.
או מקרים כאלו ואחרים. אוקיי. אבל אני מסתכל, אני מנסה להבין באמת איך הגענו למצב הזה, מה באמת השורש שהגענו אליו.
ברשותך, אני רוצה רק להבין, אתה מתייחס באופן ספציפי גם בסוגיית הגירושין או באופן כללי באלמה?
באופן כללי, אבל גם לגירושים. זה לא, זאת אומרת, זה אחד המחת.
אוקיי. אז אתה שואל איך הגענו לזה. באמת, אני חושב ש... השאלה הזאת היא כל כך מורכבת, ואנחנו צריכים לזכור שאנחנו באמת לא יכולים לנקוב רק בנקודה אחת ולהגיד זה הסיבה.
נכון.
יש פה מציאות של עולם שלם שעובר שינויים, והשינויים מתחילים מהאלף, מהצד הדמוגרפי, המשפחות שהן ברוך השם משפחות לא קטנות שמתמודדות עם, תחת לחצים לא פשוטים. לדעתי, ואני אומר זו דעתי הדלה, הלחץ החברתי שנובע בעקבות המסגרות החינוכיות שיוצרות לחץ, לחץ בלימודים, לחץ בדרישה שהילדים ימלאו אחר התפקוד המרבי והמקסימלי ביותר, ההורים הופכים להיות באיזשהו מקום, הם בקושי מצליחים להחזיק במושכות כשהסוסים רצים קדימה, כי הם רוצים באמת לדאוג לטובת הילדים שיהיו במסגרת בצורה נכונה. ואז, כשזה לא תמיד קורה, אז מישהו פה מאבד את הכיוון, ומי שנפגע בעיקר זה הילד. אז בואו נתחיל בלחץ החברתי, הלימודי, המסגרתי, ויש דרישה שהילד יהיה ממש על פי סרגל, לפי כמו שהחדר והבית ספר דורשים, וההורים לא תמיד יודעים. ברגע שההורים לא יודעים ומתחילים מצב של חוסר בהירות, נוצר מצב של חוסר אמון. חוסר אמון כלפי המערכת, השקיפות שיש מול הילד לגבי המערכת. ילדים רואים במערכות החינוך לפעמים דברים שקשה להם לקבל, חוסר התחשבות, חוסר התייחסות, ומאבדים את האמון במסגרת. ברגע שילד מאבד את האמון במסגרת, אז זה אומר שעכשיו הכל יכול לקרות, כיוון שאני את שלי כבר הבנתי, ואתם לא משרתים אותי. זה ברמה הזו. אם נתייחס לפן נוסף, שבעצם היכולת של ההורים למלא אחר הקשיים של הילדים, דוגמה למשל, תופעות של קשב וריכוז, עברו, זאת אומרת, הן תופעות שהתרבו בצורה שאין לה שיעור. אנחנו לפני 50 שנה לא שמענו על רטלין, ובוודאי שהיו ילדים שהיו...
לא ידענו מה זה.
נכון, אבל ידענו על ילדים שהם נקראו הילדים הבא, טראבל מייקר, הבעייתיים כאלה ואחרים. ובאיזשהו מקום התמודדו איתם, השאירו אותם במסגרת. לא פתחו להם מסגרות חינוך מיוחד. הם היו עדיין בתוך המסגרת. אבל מה? בסופו של דבר, אנחנו מבינים שהמערכת גדלה, הדרישות גדלות, וצריכים להפנות משאבים לדברים מהסוג הזה. ואז זה יוצר עוד פעם בעיה של הגדרה, של קטלוג. אז ידידי, יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לציין, ואולי נקדיש לזה תוכנית בפני עצמה, רק שהיום בתוכנית שלנו אנחנו רוצים דווקא לדבר על נושא הגירושין, כיוון ששם יש משהו שהוא בעצם מוטיב מאוד מאוד קשה, מאוד לא יציב, שהילד שלנו מתמודד עם מצבים מאוד מאוד רגישים, מאוד קשים. כמו ששמענו.
והילדים האלה נקראים ילדים יתומים מחיים. זה מצב שהוא לא פשוט בכלל.
בוא נגיד שילדים יתומים מחיים, זה גם
כן... התמודדות לא קלה.
זה גם, בהחלט. תאר לעצמך, ופה אנחנו, קודם כל אנחנו מודים למאזין, וניפרד, ואנחנו רוצים רק להמשיך ולהגיד בנקודה הזו, שמורים בכיתה יושבים ויכולים לדבר, ודוגמה למשל, לספר על הנה עוד מעט יהיה לכם דף קשר, ואתם תספרו בבית בשולחן שבת.
אין שולחן שבת?
יש שולחן שבת?
אין שולחן שבת.
אין שולחן שבת. זאת אומרת, יש שולחן, אבל הוא לא בדיוק השולחן השבת.
המסורתי של אבא מקדש.
בוא נגיד שגם הילד הזה חווה כזה דבר, ועכשיו אין. עכשיו הוא צריך לקדש. הוא פתאום נהיה אבא של שבת. לא, לא רק בגן. הוא באמת האבא. אמא רוצה שהוא יקדש. פתאום ילד לוקח אחריות. לפעמים אנחנו מבינים שילד צריך לעשות הבדלה, כי אמא אומרת, אתה כבר גדול, בוא תעשה הבדלה בבית. הוא מקבל אחריות. לקבל אחריות זה דבר שנורא נעים, אבל כשמפילים עליך אחריות, כשחלה עליך אחריות לפי כל המשפחה.
באחד מהמוסדות שאני עובד השנה,
כן.
לפני כמה ימים, היינו צריכים לגלות אורך רוח לאיזשהו תלמיד, שכתוצאה ממורכבות משפחתית, הוא צריך לשמש כשמרטף בבוקר. עכשיו, נכון שהתלמוד תורה, המוסד מתחיל בשעה מסוימת, אבל מה לעשות? ואם המורה, הרב, יודע מה קורה במשפחה, לפעמים הוא צריך להיות טיפה יותר רגיש, טיפה יותר סבלן, לא תמיד עומד בראש של בן אדם שיש משפחות שהם לא...
מתנהלות ובוודאים.
ולגבי ההערה של המאזין הנחמד, שנקראים יתומים, אני רוצה שנייה לדבר על ההבדל בין יתומים לילדי גירושין. ואני דווקא רוצה לפתוח בסיפור.
אוקיי.
לפני כמה, אנחנו עומדים כמה ימים, ממש לפני ראש השנה, לפני יום הדין. חלק מהמאזינים כבר קנו מקום לתפילות בימים הנוראים. כמה מאיתנו, יש לנו בקהילה ילדים להורים גרושים או ילדים יתומים, יש כמעט בכל קהילה לצערנו הרב. באחד הקהילות, אז היו שלושה אחים שהגיעו לבית הכנסת לשמוע תקיעות. לפני התקיעות, כל הילדים של בית הכנסת פטפטו בחוץ. כשהתקיעות התחילו, אז הגבאי יצא החוצה וצעק עליהם, אתם עושים פה רעש, תלכו. אבל אני הייתי נוכח, זה לא סיפור מכלי שלישי. כל הילדים חזרו למקומות ליד אבא שלהם. שלושת האחים, ילדים להורים גרושים.
נשארו בחוץ.
אבא שלהם לא שמה. עד היום הם לא חזרו לבית הכנסת.
וואו.
אני חושב שאם הם היו יתומים, אז הקהילה הייתה קונה להם מקום. הבית הכנסת היה דואג להם. ואני, תמיד שאני שומע פרסומות, כך וכך ילדים יתומים, אני תמיד שואל את עצמי, ומה עם הילדים להורים גרושים?
מעניין מאוד.
בקשר למה שהמאזין הקודם אמר. ופה אני רוצה להגיע לנקודה שקשורה לתפקיד הקהילה. אנחנו לא יכולים, כחברי קהילה, כשכנים, לדאוג שזוג יחיו טוב ברוב המקרים. אבל אנחנו כן יכולים לדאוג שהילדים ינזקו פחות. בחלק גדול מהמקרים אנחנו ילדים שיודעים שהילדים ניזוקים, אבל אנחנו כן יכולים לדאוג. יש לנו ילד בקהילה בכיתה ח'. האם מישהו דואג לו לישיבה? יש לנו ילד בכיתה ז' בקהילה. האם מישהו דואג לו לתפילין לבר מצווה? מי אמר שאבא דואג לו? וכן הלאה על הדרך.
רגע, אתם מהר, בואו. מי יושב לעשות איתו חזרה ללימודים?
דווקא שר בשבת? יש סרטון מטלטל.
יש מאזין, אני יודע, אנחנו כבר נפנה למאזין הבא. אמאות שמספרות לי, אני לא יודעת גמרא, אני צריכה ללמוד עם הבן שלי, כי אין מי שיחזור איתו. ישנם תלמודי תורה ששולחים לשבת 50-60 שאלות, חזור, אחונה. ואמא צריכה לשבת להתבודד לא רק עם ילד אחד או שניים, ולפעמים יותר, עם המון שאלות שהיא בעצם, אני הפכתי להיות בעצם
הרבה,
ואני לא יודעת.
אז עוד מעט נדבר על המענים שיש בדוגמה של חונכים. אבל אני אומר, התפקיד שלנו כאנשי קהילה, אם אנחנו יודעים על משפחות, ילדים להורים גרושים, האם הילדים האלה מקבלים עלייה? הרי בדרך כלל, יש כזה סדר בבית הכנסת. כל בן אדם מקבל עלייה פעם בכך וכך שבועות. שימו לב אצלכם בקהילה, האם הילדים להורים גרושים קיבלו אי פעם עלייה?
נקודה מדהימה.
האם מישהו סדר להם מקום לימים הנוראים? האם בשמחת תורה, עוד חודש אנחנו נרקוד עם ספרי תורה, האם הילד הזה יקבל ספר תורה? האם מישהו ידאג לו לעלייה? וכשילד לא מקבל את השייכות הזאת לקהילה, הוא בורח מהקהילה. ולא סתם, במחקר שנעשה בעירת ירושלים, ראו שאחד מגורמי הנשירה הגבוהים ביותר, זה ילדים להורים גרושים.
מדהים.
עוד מעט נדבר, אחרי המאזין, נדבר על הם הבנים, על הפתרונות שהם כן נותנים.
מה שאתם מציעים, כן.
אבל חד משמעית, אני אומר, תפקיד הקהילה, זה החל מרב הקהילה, הגבאים, ולא רק. כל בן אדם.
אתה יודע, אתה מזכיר לי לא רק לחכות לשמחת תורה, אבות ובנים.
אבות ובנים, זה מה שבאתי להגיד.
כל שבת,
אבות ובנים. יש סרטון מטלטל שצולם בבית הכנסת בו אני מתפלל בשכונת גבעת המפטר בירושלים. רואים שמה ילדים לומדים עם אבא באבות ובנים. ויושבת אמא בעזרת נשים.
ולומדת.
היא מנסה ללמוד עם הבן שלה. ושנינו יודעים מה קורה לאמא שמנסה ללמוד עם הבן שלה. לא גמרה. יוצא לי לדבר הרבה עם אמאות, אז האמאות אומרות לי, אנחנו יודעות משניות.
כן.
כל הכבוד.
על משניות.
משניות כל הכבוד. כן. אבל יש אמאות שגם מנסות ללמוד גמרה. פעם אחת פעם באה אליי בבקשה. למה שלא תפתחו איזשהו קורס לאימהות על אילו מציאות? הרי כל ילד עומד אילו מציאות.
נכון.
בקטנה, שנדע מה ללמוד עם הילד, זה באמת נקודה כואבת ועצובה.
צריך לתת על זה הרבה מחשבה, אין ספק.
נכון.
אז יש לנו עוד פתרונות, אבל קודם כל יש לנו מאזין, ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב למאזין שלנו. הלו?
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, שומעים אותי?
שומעים, שומעים אותך מצוין.
מאזינה, כן, שומעים טוב.
יופי, כן. אני רוצה לתת קצת על קצה המזלג, אפילו אם הורים מתגרשים, הילדים הוא לא כלי שימוש לדבר נגד האבא או נגד האמא, כי זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. ההורים יכולים להישאר הורים לכל החיים, וכך הם צריכים להישאר. ומה שביניהם זה צריך להיות ביניהם, אבל לא לערב את הילדים ולא לעשות אותם ככלי שימוש. וההורה שהולך לדבר נגד האמא, או האמא נגד האבא, זה מאוד שלילי הדבר הזה, כי זה רק פוגע בילד. הם פוגעים בעצמם, אני חושבת גם. כי הילד יכול להבחין מי בסדר, מי לא בסדר, ולא משנה, וזה לא משנה מה הוא יבחין, הוא יראה את זה די טוב בחיים. הוא מיד ידע. ומה שכן, אם ההורים ימשיכו להיות הורים נאמנים, ולא מלמעלה, או שלחפש רק איך לפצות אותם בממתקים, כן. ולהמשיך להיות הורים, זה יכול להיות לפעמים אפילו יותר מוצלח מאשר להורים שחיים ב-100% בסדר.
בהחלט.
יישר כוח.
בהחלט, כן. הדברים שלכם ממש, כן.
כן, זה א', שנית, אני שמעתי על ילד לפני איזה שעה, שעתיים, מבית מאוד מאוד בסדר, ילד בגיל 4, שפתאום הוא מחכה את הרב, והוא קצת יותר ילד פלפל, ואבא הוא קצת, אבא הוא די בסדר, ברוך השם, אפילו מדובר באדם שהוא כותב ספרים והכל. אני, והרב אומר ללכת לאבחון. אני לא יודעת אם כל דבר צריך ללכת לאבחון או להיות יותר עם מישהו, באמת כמו שאמרתם, שצריכים להתפלל, שכמו בשידוך, שלהגיע לאדם הנכון, שייתן באמת שיהיה שליח טוב משמיים, שייתן את העצה הנכונה. מה זה שהוא מתחטף שהרב לא יכול להעביר את מה שהוא צריך להעביר שם, כי הוא מחכה אותו כל רגע. מה אתם אומרים בקשר לזה?
טוב, האמת היא שאני חושב שילד שמחכה את הרב שלו, אפשר להסתכל על זה מכמה היבטים. ההיבט הראשון, זה אולי הוא מחפש איזה מודל, מחפש דמות, כי אם אין לו דמות של אב בבית, אז הוא היה רוצה. היה רוצה
לא, הוא מחכה גם את אבא שלו, כבר הוא עושה את זה. אני לא יודעת, לפי דעתי הוא יהיה קצת חריף יותר.
עד רבה.
אני לא יודעת, אבל מה אתם אומרים? ככה אני רואה את זה.
לגבי החיקויים, אני לא רואה בזה איזושהי בעיה כלשהי, ואני לא חושב שאולי שיש לזה קשר לגרושה.
גם אני לא רואה בעיה, אבל אבא הוא קצת מודאג.
אוקיי, יכול להיות שיש פה עניין של קצת הצבת גבולות, אולי עניין של
מומלט שבא לפני לייעוץ מקצועי, אם הוא מודאג.
בהחלט כן, יכול לפנות גם במסגרת החיידר, אם יש שם היועץ מן הסתם שצריך להיות, אז הכוונה, לפעמים גם הכוונה של ההורים, לעזור להם להבין איך מה אומרים לילד, איך עוזרים לילד להבין שכך לא מתנהגים. והנה, אנחנו מבינים שעד כמה ולאיזה מקומות זה יכול להוביל את הילד, את הילדה, ובאמת, האם יש, שאלתי את עצמי, האם יש הבדל בין בנים לבנות? בנושא הזה של כשהבית מתפרק, כשהבית עובר תהליך של גירושין, האם הבנות מקבלות את זה אחרת או שונה מהבנים? ואני חושב שהשאלה הזו צריך לקחת להבין, תלוי באיזה שלב בחיים זה פוקד את המשפחה. כי סוף כל סוף הבנות רגישות מאוד, ושלבי ההתפתחות שלהם מקדימות את הבנים. ומצד שני יש את המציאות שילדות נוסעות יותר, נוסעות בעול המשפחה בבית, בסדרים. בדרך כלל זה כך, לא שזה מחייב, אבל זה בדרך כלל כך. אז יש צעד לבוא ולומר שדווקא אצלן הן יכולות לקבל את זה יותר קשה, מהסיבה שיש להן יותר מחויבויות שנופלות אליהן, כי הן צריכות לחלוק את התפקידים בבית. יש צעד לומר שדווקא הבן שמתמודד עם החסר הזה ולא רואה את הדמות הזאת, ואז זה משהו שמשתק אותו ומונע ממנו מלהיות, והדרך שהוא יכול להתמודד עם זה, כמו שאנחנו לפעמים מבינים, ששתיקה זה תופעה של בעצם, זה ניקור למצב, שהוא לא יכול פשוט להביע. ואז הוא בוחר לקחת עמדה של נסוג, ואין לו איך להביע את זה, הוא פשוט מתעתק ולא לוקח אחריות. אז אם יש הבדל בין בנים ובנות, יש הבדלים. רק אני חושב שהתפקיד שלנו, גם בבתי הספר של בנות, וגם בבתי הספר של הבנים, תלמודי תורה, המחנכים, אנשי החינוך, המורים, צריכים לקחת בחשבון שהילדים שם בבית עוברים כל מיני מצבים. מה שנראה לנו אולי אפילו דבר מאוד מאוד אלמנטרי, דבר מאוד פשוט, מאוד מובן. אצלם זה לא מובן. בואו נחשוב, אתה הזכרת מוטי את הנושא של הכנה לתחילת שנת הלימודים, ספרים, עלויות לספרים. אני ממש מתפלא, אני באמת, אני נשאר פורפה. הסל התקציבי של המשפחה גדל בצורה משמעותית, ספרי הלימוד הם כל כך יקרים, משפחות להגיעות למאות שקלים לכל ילד. עכשיו בואו נחשוב מה קורה בבית כזה, שיש כמה ילדים, ומהסך הכל המזונות שהאימא מקבלת מההוצאות, יש פעמים שילדים באמת אין להם, אין להם את התקציב הבסיסי ביותר, שלא לדבר עכשיו על כלי כתיבה.
ומה עם טיפולים רגשיים?
רגע, חכה.
כמה זה הכסף?
נגיע לטיפולים. נדבר בצרכים היומיומיים, איך להתנהל ביום-יום. אתה הזכרת את ה... וכל כך נכון, הילד שהופך להיות המטפל של הילד, השמרטף של אח שלו, שצריך להוביל אותו וצריך לקחת אותו. ומה עם מסיבות, ומה עם טיולים, ומה עם כל ההוצאות הנלוות במשך השנה, ועכשיו נכניס את הטיפולים הנוספים, הפארה-רפואיים, טיפולים רגשיים. אני חושב שדווקא מהמקום הזה, החובה שלנו להבין, כאנשי חינוך, בכיתות, לתת זמן, מבט, מילה, לשבת איתם. אני יודע, מורים מתמודדים, הם פנה אליי, ראיתי, פגשתי היום, מורה אמר לי, תשמע, 36 ילדים, אין לי דקה לנשום. אמרתי לו, נכון, אבל 36 ילדים צריכים אותך, ואתה לא יודע אף פעם מי הילד שצריך אותך יותר. אז שווה לפעמים לוותר על דקה של בחדר מורים עם עוד קוסטי או עוד פרוסה, או אינני יודע מה, לטובת ילד שצריך את האוזן הקשבת, ולא רק שתשאל אותו, מה שלומך? איך בבית? איך הסתדרת? אתה רוצה שאני אלמד איתך? ואפשר גם כן להתייעץ. הנה, יש מקצוע, אומר, רבותיי, הקהילה יש לה תפקיד חשוב, לנסות לגייס עמיתים מהשכונה, מהבניין, חברים שלומדים אחד עם השני, לייצר חבורות, לייצר מפגשים בתוך המערכת, וכמובן, גם אחרי שעות הלימודים, כדי שהילדים האלה לא ירגישו נטושים, שהם יבינו שלא עזבו אותם, שיש להם עוד בעצם מישהו אחד שדואג להם ביום-יום. אנחנו כאן ב-03-500-93-93, משבר הגירושים, ואתם הורים מוזמנים לטלפן, לשמוע, להשמיע, לשאול, לייעל ולייעץ.
ילד, אל תרוץ כל כך מהר, יבוא היום ותתבגר. עד אז תלמד כי בחיים האלה לא הכל כאן בקלות ובנסתר ובגלוי יש מישהו ששומר בכל מקום אני איתך אשלח את ברכתי ורק תדע תמיד אשמור עליך בוא תאיר את העולם באור גדול אתה יכול בסוף עוד תנצח לשמור שלא תיפול ואלוקים איתך הכל יכול לך בוטח בוטח את הלב לך בוטח אותך כל כך אוהב ילד על עצמך תמיד תשמור כל יום תקום ותעזור תמיד רק תחייך בכל מקום אני איתך אשלח את ברכתי ורק תדע תמיד אשמור עליך כל יכול אותך כל כך אוהב. בוא תאיר את העולם באור גדול, אתה יכול בסוף.
ילדות, נערים ונערות מתמודדים עם מצבים שאולי זה באמת לא נעים. לא נעים להיות בבית כזה שהוא התפרק, שהוא התחלק לשניים. ואז באיזשהו מקום אנחנו צריכים לנסות להבין שהחובה היא לעזור לילד להרגיש טוב. אני כן רוצה להזכיר שברגע שאחד מהצדדים ניסה בשנית, והוא מתחבר עכשיו גם כן לעוד משפחה, פעמים שהוא כבר פתאום נוספו לו אחים ואחיות שנולדו בין ליל, ואז המקום שלו, הזהות שלו, המעמד שלו משתנה. וגם שם הוא צריך עכשיו להתחיל מחדש, למצוא לעצמו את המקום. איפה אני בתא המשפחתי, בסדר. פה הייתי בחור, עכשיו אני אולי שני ושלישי.
ולפעמים הוא גם מרגיש שגנבו לו את ההורה.
לגמרי. זה אחד הדברים המשמעותיים שנתקלתי בכמה מקרים שליוויתי באופן אישי, שפתאום אומר, אבא שלי כבר לא הייתי, אמא שלי, היא, מה זאת אומרת שהיא היא תמיד הייתה איתי, משכיבה אותי לישון, ועכשיו אני כבר, היא לא, היא אומרת לי, אתה כבר גדול, אתה כבר יכול לעשות את זה לבד. ולמה לילדים שלה עכשיו היא כן עושה את זה ולי לא? האמירה הזאת, ולמה לילדים שלה, כאילו הוא מבין שהוא כבר לא הילד שלה. והרי אם נשאל את האמא הזאת, היא בוודאי תגיד, מה פתאום? מה זה שאלה? אבל חד משמעי, הילד ככה מרגיש. זה שהוא מקום ש... זה סוג של... זה לא חרדת נטישה קלאסית, אבל בהחלט יש פה תחושת הנטישה שאת עוזבת אותי למען ילדים אחרים. צריך לזכור אפילו ברמה של הישיבה מסביב השולחן, במשפחות האלה שנבנו מחדש, איפה כל אחד ואחד יושב, איפה המקום, וארץ זבת חולה, ראשון לארץ, שני לארץ, שלישי, לארץ הראשונה, לארץ השנייה.
איך גם דואגים שהילדים ימשיכו להיות מחוברים להורה שלא גר כאן? לפעמים האבא החדש מנסה לעשות הכל, כדי שהילד יתנתק מהאבא הביולוגי.
גם זה קורה.
וזה לא נכון. לא משנה כל מיני מנהגים שהילד נהג כי האבא שייך לעדה מסוימת, לקהילה מסוימת, ופתאום האבא החדש במרכאות אומר לו, לא, מהם אתה נוהג אחרת? עכשיו, יש דברים שהם באמת דילמות. בוא נגיד שבילד של האבא הביולוגי הוא אשכנזי, שלא אוכל קטניות, ופתאום האבא שהתחתן, האבא החדש במרכאות, שהתחתן עם האמא, כן אוכל קטניות. מה הילד הזה עושה? זה גורם המון המון בלבולים. ויש פה גם את הנושא הכלכלי. אני יכול לשתף בסיפור אחד, שאימא אחת הבטיחה לילד של האופניים, לכבוד היום הולדת. וברוך השם, לפני שהיום הולדת, הטקס קרה, כמה שבועות קודם התחתנה בשנית. אחרי החתונה, היא אומרת לבעלה החדש, הבטחתי לבן שלי אופניים חדשות. אבל תקשיבי.
אמנם הבטחת, אבל מה זה קשור אליי?
בדיוק, זה יקר, ולא רק זה. לילדים שלי קניתי אופניים יד שנייה. היה פה המון המון דילמות. ולכן, אחת מהנקודות החשובות זה שזוג שכבר מחליט להשתדך בשנית, יש היום בעלי מקצוע שמלווים את התהליך הזה.
מדהים, זה רציתי.
ולצערי הרב, יצא לי לפגוש זוגות שאני הצעתי להם. הצעתי להם לפני החתונה, לפני הירוסין. כשאימא אומרת לי, בעזרת השם, אני מכירה עכשיו מישהו, אני מתכננת קשר מתמשך, ובעזרת השם לחתונה. אבל את יודעת שיש היום בעלי מקצוע מיוחדים שנותנים לזה מענה. לא, 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 אצלנו הכל בסדר.
כן.
ואני יכול להראות לך התכתבות שיש לי עם איזה אמא אחת שאחרי 3 חודשים, היא אומרת, לצערי הרב, יש כבר קשיים עם המתבגר וכו'. ויש גם במקרים כמו שהסטטיסטיקה אומרת, שהחבילה התפוצצה בשנית.
כן, כן. טוב, אנחנו נמשיך תכף לשמוע עוד דברים, נצא לפרסומות ומיד נמשיך לאחר מכן.
עכשיו איתכם, אז מה עושים עם איש החינוך הרב רפאל קליינמן?
חי תמיד איתי כוחה.
אז כאן אנחנו מנסים להבין מה עוד יכול להיות באחריות שלנו, של אנשי הקהילה, כל מי שנמצא בסביבה, לאיזה עוד דברים אנחנו צריכים לשים לב במצב הזה של ילדים שהם בעצם חיים במציאות של משפחות לבתים גרושים.
אז כמו שדיברנו מקודם, שיש תפקיד לכל בן אדם בעולם. לא צריך להיות ארגון, כל בן אדם בעולם, הוא יכול לפתוח ארגון לעצמו. להסתכל על השכן, על החבר, מישהו מהבית הכנסת, חבר מהעבודה, שאנחנו צריכים לראות האם יש לו איזשהו קושי, ולדאוג לו. זה בפרטי לפרטי, אבל בכלל, אז לפני כ-20 שנים, קמה עמותת אם הבנים, אישה צדקנית בשם אלכה ירום, הקימה עמותה נפלאה שהתפתחה עם השנים, ויש להם המון 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 מענים שהם נותנים למשפחות גירושין. בואו ננסה רגע לחשוב, מה קורה לילד להורים גירושין בליל הסדר? אבא נמצא, לא יודע מה, הולך להתנדב לערוך סדר באיזה כלא, או באיזה בסיס, או שהוא הולך לאבא שלו, והילדים נמצאים עם האמא, מי ערוך להם את הסדר.
אוקיי.
אז הם הבנים למשל לקחו פרויקט שנקרא חגים. ראש השנה, שמחת תורה וליל הסדר, עושים במרוכז. ליל סדר מאוד מאוד יפה.
בעצם הם כל המשפחות...
לא, כל המשפחות.
לא, אבל חלקם.
כל המשפחות מגיעים כ-200 משתתפים ומשתתפות. עורכי סדר, כולם בעלי מקצוע מהשורה הראשונה.
אוקיי.
עובד סוציאלי, דוקטור נתי בקר.
איך מרגישים הילדים במצב כזה דווקא?
ונותנים להם גאוות יחידה. זה ליל הסדר מאוד מאוד מעניין, ואני יכול להגיד לך שילדים שהם בוגרי, הם הבנים שהתחתנו, הם מבקשים מאיתנו לבוא אחרי שהם מתחתנים. אנחנו הם רוצים לבוא להתנדב,
מדהים.
להיות עם אותם ילדים. אוקיי. יש לנו צוות שמלווה את כל החגים האלה.
דוגמה.
ישראל אברהם, שלי קינורי, נתי בקר, אבריך הנאמן. הם נמצאים בחגים האלה. זה משהו מאוד מאוד, שלא מעולם הזה.
מוטי, אז מה שלנו קצר, אנחנו עושים מהר מהר, יש לו גם מאזינים.
דיברנו על החגים.
יפה.
יש פרויקט שנקרא פרויקט חונכים. כל ילד בהם הבנים זכאי לקבל חונך. יהודי יקר מאוד, בעל מקצוע מהשורה הראשונה, הרב שמואל כהן, הוא מנהל את פרויקט חונכים. יש עשרות אברכים, יראי שמיים, חסידים, ליטאים וספרדים, שהם מלווים כל ילד שרוצה.
שמגיע בעצם.
שמגיע, כמובן, שהאימא חברה בהם הבנים.
מי מפנה, דרך אגב, מי מפנה לשם?
לא, האימהות חברות בהם הבנים. יש מעל 1,000 נשים חברות בהם הבנים, והם יודעות, הילד שרוצה, חונך.
יש לנו טלפון של אם הבנים?
אני עוד מעט יעלה את הטלפון.
אנחנו כבר צריכים להעביר את הטלפון.
עכשיו, החונכים האלה הם לא בייביסיטר של הילדים. הם גם לא סתם לומדים עם הילדים. הם כמו אח גדול. הם עומדים בקשר עם הרבה. הם עומדים בקשר עם היועץ, הם עומדים בקשר עם האימא, הם עומדים בקשר עם ההפקה של הבר מצווה.
מעולה.
הם ממש לוקחים אפוטרופוס על, על הילד הזה. יש שם סדנאות לקראת זיווג שני, כמו שדיברנו
מקודם. הכנה לקראת בית פעם שנייה, כן. הכנה. אני חושב שגם יש מסגרות שהיום כבר קמו איך להתגרש נכון. זאת אומרת, שעוזרים להורים לעבור את תהליך הפירוד בצורה נכונה, במיוחד שהילדים לא יזוקו. וזה דבר שמאוד מאוד צריך לקחת בחשבון, וכמו שאת אומרת, גם פרק ב'.
גם מכינים את ההורים, איך לדבר עם הילדים, מה אתה אומר לילדים מחר?
כן.
אבא עוזב, אמא עוזבת. עוד אחד מהפעילויות המבורכות שעמותת אם הבנים עושים, זה נשים, יש להם ייעוץ חינוכי, וטיפולים רגשיים גם לנשים, יש שם עשרות מטפלות רגשיות שהן מתנדבות, חלק נגיד יום בשבוע, נותנות לעמותה, יש עובדות סוציאליות שנותנות סוג של מענה. ילדים מקבלים תרפיות. מה לעשות? זה דבר שנצרח. עובדים, עובדות סוציאליות.
חד משמעי.
והכל תחת...
אז אני מבין שבעצם לאם הבנים יש ממש ברחב שלם של אפשרויות, ומספר הטלפון הוא...
051-510-510-240-24-24-24.
אם הבנים, רבותיי, הם הבנים, ארגון שנותן את המענה ועזרה במה שנקרא רב תחומי, ברגשי, בעיוני, בלימודי, בחברתי, 051-510-242-4-2424, ואפשר ליצור קשר, אנחנו נשאיר את המספר כאן באולפן. יש לנו מאזינים ואנחנו רוצים להגיד להם ערב טוב. הלו.
שלום.
שלום וברכה.
שלום וברכה, כן. אני לא שמעתי את כל התוכנית, יכול להיות שאני טועה, אבל רציתי להוריד איזה נקודה. אני אברך חסידי בן 30 בערך, אני בן להורים גרושים. אני ההורים שלי התגרשו כשהייתי ממש ממש קטן, ילד מאוד מאוד צעיר. וכש וחשבתי על נקודה שאני לא יודע אם זה קיים כיום, יכול להיות שאני טועה, אתם עכשיו הזכרתם ארגונים וזה, כשאני הייתי ילד בטח היו פחות מזה. אבל למשל, כשאני הייתי בתלמוד תורה, אף אחד לא חשב לשלוח אותי לדבר עם מישהו, אני לא יודע, פסיכולוג, או מישהו שמבין.
הלו? משהו קרה? וואו. אז קודם כל, אני מקווה שאנחנו עוד נצליח לחזור למאזין שלנו. משום מה נפל, אבל איזה גילוי...
אבל אני רק רוצה, קודם כל, כל הכבוד לו על ה...
גילוי נאות, גילוי לב. מה קרה? הוא נפל לנו המאזין? נפל. אנחנו נעבור למאזין, אבל אנחנו רוצים להתייחס לדברים שהוא אמר. אנחנו ממש עוד מעט בסיומה של התוכנית. אבל זה מדהים, הנה, רבותיי, כלי ראשון, עבר את התהליך בעצמו, ולא היה לו למי לפנות. היום אנחנו כבר קצת במצב קצת שונה, אבל עדיין, הצורך הזה של להפנות, להשמיע, לתת לילד את האוזן הקשבת שתקשיב, שתשמע. בואו נגיד ערב טוב למאזין הבא. הלו?
שלום וברכה, ערב טוב.
שלום וברכה למאזינה, כן.
שלום וברכה, אני לפני חצי שעה ככה שמעתי את התוכנית ואמרתי, אני חייבת לעלות.
הנה,
הצלחת.
מאוד קשה ככה לשמוע את האמת מול הפנים, אבל זו האמת באמת. לשמוע ככה מה הולך להיות. שלי מאוד קצנים אמנם, ממש קצנים, מגיל 7-3.
כן.
ואני אומרת שעדיין אין מענה. יש לי ילד בן 6, ומפילים את זה על הגירושין, על הכל. אין שום, לא ברווחה, לא בשום מקום אחר. והייתי רוצה לעצמת, באמת, איך אפשר... כאילו מפעילים את זה, זה בטוח בגלל זה, זה בטוח ילד מהמם, ילד טוב, פרח, קשה לו, באמת קשה לו, אין לו לא אוהב תובנים, לא שום דבר שקשור ללימוד, וזה דבר קשה, כאילו פעם בשבוע שעתיים זה לא
כן.
אבא להתחלק לארבעה ילדים.
זה באמת לא פשוט, ממש ככה, ורק מי שעובר את זה על עצמו יכול להגיד כמה זה קשה. אז אני רוצה להזכיר לכם שבזכות כאן האורח שלנו מוטי זולברג, שנתן לנו את לפחות כתובת אחת שאפשר לפנות להם הבנים, ששם באמת נותנים את המעטפת, משתדלים לתת את המעטפת המרבית, ואם לא רשמתם במספר אני אציין אותו שוב, זה 051-510-2424, אפשר לטלפן, לשאול, לבקש את המאזין, את העזרה ממי שיכול לתת לכם שם, הדרכה וכיוון, אולי אפילו באזור המגורים שלכם.
אבל אני מסכים איתך, באמת עם כל הכאב, אין מענה למושלם, וגם אין מענה לכל גיל, והקושי, אני מסכים איתך, יש קושי גדול מאוד, בעיקר לאמהות.
אין ספק.
כמו להכין שבת, להכין חג, במיוחד עם ילדים קטנים, את צודקת.
תודה.
זאת בסדר, אני
אומרת... כן?
להיות יותר רגישים, אנשים חושבים שכאילו, את בחרת בזה, את עשית את זה, זה לא. להיות יותר רגישים, גם במקומות של לימוד.
לגמרי. ואני רוצה לחזק פה מה שאמר לנו פה מוטי, והוא אומר דבר מאוד מאוד חשוב. לא צריך לחפש ארגונים, כל אחד יכול להפוך להיות ארגון בפני עצמו. בשכונה, בבית ספר, בתלמוד תורה, כשיודעים שיש ילדים להורים גרושים, צריך לגלות אולי יותר רגישות, גם ברמה של להזמין, לפתוח. אולי לפעמים זה לא נעים, כי אנשים חוששים מה אני אפנה, מה אני אגיד. אפשר לעשות את זה ברמה שאפשר, האישה פונה לחברה ואומרת לה, אם את צריכה עזרה, אם יש מה להציע.
אולי להזמין אותה לארוחת שבת, סעודת חג.
כל דבר שיכול רק לתת, לפחות המחשבה הזאת
שיש... מי יבנה לסוכה, יש... יקנה דלת מינים.
חד משמעי. יש מישהו שמתמודד פה עם קושי, ואנחנו יכולים להקל. ואולי זאת הקריאה המשמעותית ביותר, ואני חושב שלא נעים לי להגיד את זה, אבל אני רוצה כן לציין, בימים האלה, שאוספים זכויות, אז מן הראוי שכל אחד שיקח לליבו, והאחה ייתן לליבו, שיש אנשים שבאמת יכולים להיעזר מאוד, ולא רק בלהרים טלפון ולשאול, אפשר לעזור במשהו? אולי זה לא נעים לשמוע את השיחה הזאת, אבל זה נעים לקבל את העזרה בסופו של דבר.
אפשר לאותו דרגה, אפשר להתקשר לאישה חד-הורית, ולהגיד לה, אני ממילא הולך עכשיו לקנות לעצמי דלת מינים. אולי שהבן אולי... שלך יצטרף אליי.
יבוא,
אולי מסת... אני אקנה לך גם דלת מינים.
האפשרויות הן רבות. אני מקווה שהדברים האלה ייפלו על אוזניים קשובות. הלב, הלבבות פתוחים ומוכנים לקבל, ואנחנו מוכנים לקבל את המאזין הבא שלנו בזמן שנשאר לנו. הלו.
כן, שלום.
זה המאזין שחזר אלינו.
כן.
שלום וברכה.
כן, אני לא יודע באיזה חלק התנתק השיחה.
אז אני אומר לך שאתה בעצם אומר שבזמנו לא היה לך את המענה הזה שמישהו יקשיב וישמע לרחשי לבך.
כן, אני חושב שזה אחד הדברים הכי בסיסיים שילדים לא מגושים צריכים, זה מישהו שהם ידעו שהם יכולים ללכת אליו והוא יקשיב להם וידע את מה שהם מרגישים, כי בדרך כלל גם להורים הם לא מספרים הכל, כי יש רשתי חלקים ולפעמים הרגישים מחולקים לשתיים ולא משתפים את ההורים בכל הדברים, וגם בתלמוד תורה לא משתפים, אז צריך מישהו שלישי, ואני חושב שכדאי מאוד שיהיה משהו מסודר שמנהלי התלמודי תורה יודעים פשוט לשלוח ילדים שלומדים אצלהם בסיפורים כאלה לארגון שיש להם אנשים מסוימים שפשוט הם יכולים לדבר איתם, וככה הם יכולים לעלות על דרך המלך.
חד משמעים. לגמרי, אני מסכים איתך, ואולי אפילו גם צריך להיזהר, אני רוצה בזכותך גם לציין עוד דבר, שזה לא נגמר בלשלוח למישהו שילמד, אני חושב שהצורך הוא גם כן להכשיר את האנשים האלה, לא רק לצד הלימודי, אלא לצד הרגשי, שאדם שמקבל ילד או ילדה, כן, מורות, חונכות שתקבלנה בנות, גברים שיקבלו בנים, שיכירו גם את הצד הרגשי, שיחשפו למצבים, לאי-נעימויות, למבוכה, לקושי, לשקט שנמצא שם, לפעמים זה שתיקה רועמת שילדים חווים אותה, כי פשוט עדיין עוד לא בא אדם שמרגישו מספיק נוח כדי להיפתח. והצורך הוא גדול פשוט לדאוג, למקצע את האנשים, ויש לנו את האנשים מקצוע, ויש פה ארגון אם הבנים שיכול לתת את המענה הזה ברמה הפרטית, הפרטנית, וכל שכן הכוללנית. אבל אחרי הכל, זה תפקידו של כל אחד. אני מאוד מודה לך ששיתפת, שהיית איתנו בתוכנית ונתת לנו את החיזוק לדברים האלה.
מהזווית האישית שלך.
תודה רבה לכם.
תודה רבה, תודה.
כן, רבותיי, אנחנו נוגעים בכל שבוע, אנחנו נוגעים בנקודה, סוגיה, משהו שמאפיין את עולם החינוך, שהוא בהחלט כל כך רחב, עמוק ומשמעותי בעולם שלנו, בצורך שלנו להבין כמה התפקיד של כל אחד ואחד הוא משמעותי. תפקיד ההורים, נכון? נדרש מההורים כל כך הרבה דברים לעשות, כל כך הרבה פונקציות למלא, וזה השליחות העצומה והחשובה ביותר בעולם. תפקידם של המחנכים, המורות, המנהלים, היועצים, כל מי שנמצא במערכת לקלוט, להכיל, להבין שיש פה דמות שזקוקה לכל השירותים מהקטנים ביותר ועד הגדולים ביותר.
גבי הצדקה, גבי הקהילה.
עכשיו אני רוצה להגיע לקהילה, שבאמת גם בקהילה שלנו, בבתי הכנסיות, בבתי המדרשות, בכל המקומות שמתקבצים נשים, ארגוני נשים, שיעורים של נשים, תזכרו, יש לנו בקהילה שלנו, בכל קהילה יש את האנשים שזקוקים למילה, לטלפון, לשאול ולהגיד, להציע, ממש מה שאמרנו פה מוטי, בדברים היומיומיים, אנחנו הולכים לקנות ארבעת המינים, הולכים לעשות קניות, אתם צריכים עזרה, אתם צריכים עוד משהו, את רוצה אפילו לשלוח את הילד לבוא איתנו ביחד, אלה דברים שנראים אולי הכי אלמנטריים, ואולי הכי פשוטים בעולם, שיכולים לשנות אצל הילד השני, ללכת לבית הכנסת, לבקש ממישהו שישב עם הילד בבית הכנסת, והתפלל איתו, אבות ובנים, מישהו שילמד איתו. זה לפעמים אפילו לשבת בחברותה ובצוותה ובעוד שיעור, לא לשכוח להזמין אם יש מסיבות יום הולדת וכדומה. אלה דברים שיכולים לעזור לתת הרגשה של ביטחון, ואני יודע שישנם ילדים שירגישו אולי מבוכה, שלא נעים להם, אבל אחרי הכל הם יעדיפו להיות בתוך, כמו שאמרתי בתוכנית הקודמת, להיות שייכים ולהרגיש שהם חלק מתוך ולא חלק מבחוץ. כן, רבותיי, תוכנית נוספת שלנו, אז מה עושים? עומדת להסתיים. אני רוצה להודות למוטי זולברג.
תודה רבה לך, רפאל. תודה רבה למאזינים.
היה לנו עונג גדול שהיית שותף בתוכנית.
שיהיה לתועלת.
בעזרת השם, כבר יש תועלת.
כבר יש תועלת.
ברוך השם, דבריך ממש דפחך, ניחוחות שמענו פה, דברים חשובים ולמעשה, ואנחנו מקווים אולי שנזכה לערך אותך בתוכניות הבאות, בתחומים נוספים. אני רוצה להודות לטכנאי שלנו, אוריה וולמן, ולכם המאזינים, תודה לכם, תודה לכולם, תודה לבורא עולם.
כתיבה וחתימה טובה, שיהיה חג שמח.
אמן.
לכולם. גם לנשים ולמשפחות חד הוריות, בזכותכם המאזינים.
תודה. אנחנו נתראה בעזרת השם בשבוע הבא, בתוכנית שלנו, אז מה עושים? וכאן רפאל קליימן נפרד מאיתכם, בעזרת השם, עד הפעם הבאה. שיהיה לכם כל טוב, ליל מנוחה, ברכה והצלחה.